טוב, אז אנחנו בפרשת ויחי, שבת חזק. סיימים חומש. מתחילים שבוע הבא אם ירצה השם, חומש חדש. נכון, משמחת תורה, ועכשיו בעצם סיימנו את החומש הראשון. כן, עבר מהר, בהחלט. מחר, עשרה בטבת, שזה יום, קודם כל ברמה ההלכתית הפשוטה, אולי היום הכי חמור, היום הכי קשה בשנה. אם עשרת בטבת יוצא בשבת צריך לצום. עכשיו בואו נשים לב שתשעה באב, כלומר יום החורבן, היום שבו בית המקדש נשרף, תשעה באב, אם הוא יוצא בשבת לא צמים.
כמו השנה.
בעשרה בטבת כן צמים. וזאת ההלכה הפשוטה. לכן כשהלל הזקן סידר את הלוח, מסדר בצורה כזו שעשרה בטבת לא יוצא בשבת. אבל זאת החומרה של היום הזה. והחומרה קודם כל מספרת לנו על העוצמה של היום. זאת אומרת, כרגע אנחנו רואים את העוצמה של היום הזה בצורה הזאת, אבל זה הסיפור של העוצמה של היום הזה. והרבי מסביר שאם אנחנו רואים שזו העוצמה, אז חייב ללכת לשני הכיוונים. העוצמה היא אף פעם לא עומדת בפני עצמה. היא תמיד או כאן או כאן. היום בסיפור הגלותי שלנו, זה יום שהעוצמה שלו היא בצד של הקליפה, של הקושי, של הגלות. יש הסבר מדהים של הרבי שנגיד אותו ממש בקצרה לפני שנתחיל את המאמר, כי זה בעיניי משהו שהוא נורא נורא, באמת מסר מאוד מאוד חשוב, ודווקא לפני שאנחנו מתחילים את עשרה בטבת, אבל גם בכלל הסתגלות לחיים. הסיבה שעשרה בטבת הוא יום כל כך חמור, זה כי זה היה ההתחלה של המצור. זה הסיפור של היום הזה. מה המשמעות של ההתחלה של המצור? זה הצעד הראשון. הצעד הראשון של הירידה, של הנפילה, הוא הרבה יותר קריטי מהתוצאה הספית. תשעה באב הוא התוצאה.
נכון. מפה זה התחיל.
מפה זה התחיל. עכשיו הרבי מסביר שיש לנו כלל, שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא מקדים תרופה למכה. אז לפני תשעה באב, שזה היה המכה, זאת הייתה התוצאה, היה לנו את עשרה בטבת. מה איפה עשרה בטבת הוא תרופה למכה? אז אומר לנו הרבי, רעיון מדהים, יש איזה ממש שיחה ארוכה, שלה, לא כך ארוכה, אבל היא צריך ללמוד אותה ככה עם לב פתוח. אבל הנקודה שם שהרבי אומר, זה שמה הייתה הבעיה, למה בעצם נחרב הבית? אנחנו מכירים. שנאת חינם. אז מה התיקון לשנאת חינם? אהבת חינם. אז עם ישראל נמצא עכשיו בירושלים, והוא מתמודד עם קושי באהבת חינם. יש שם שנאת חינם. השנאת חינם הזו יכולה להחריב את הבית. בפועל היא החריבה את הבית, כי היו שם מחלוקות, והם שרפו את המחסנים כתוצאה מהמחלוקת, ולכן החומות נפרצו. זאת אומרת, הסיפור הפשוט, לפני שאנחנו יכולים למדרשים ולהיבטים מיסטיים כאלה ואחרים, הסיפור הפשוט היה שהייתה שם מחלוקת בתוך העיר, ושרפו את המחסנים שיכלו להחזיק אותם לעוד 21 שנה, ולכן הם קרסו ונכנעו מבפנים.
מה הייתה אותם
במחלוקת? נקודת המחלוקת? בסיפור הפשוט של החורבן, היו שתי גישות בקרב היישוב היהודי. האם צריך להשלים עם השלטון הרומאי, להתפייס, לקבל אותו, או להילחם בו. עכשיו אומר רבי, אם הבעיה היא שנאת חינם, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תקשיבו, כאן נמצאת התרופה שלכם. יש לכם עכשיו מצור. מה קורה במצור? כולם בפנים. הנה, זו התרופה שלכם. אתם כולכם עכשיו בתוך החומות. זו התרופה. ולו היו מזכירים, באותה תקופה, באותו שלב של המצור, באמת למצוא בתוכם לתקן ולהיות באהבת חינם, הבית לא היה נחרב. אז ההתחלה שיכולה להיות לכאורה עונש הכי גדול, היא לעולם לא רק עונש. היא בעצם גם התמרור שמראה לנו את הדרך לצאת החוצה. לתקן ולהתאפס. לא זכינו, בבית נחרב, אבל זה לא סתם רק שלא זכינו, אלא באמת בחסידות מבואר, בעריכות מאוד מאוד גדולה, על זה שזאת הייתה הכוונה העליונה. וצדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שפזרן בין האומות, זה לא רק כי אז אי אפשר להשמיד אותנו במקום אחד, שזה הפירוש הפשוט של, של מה מהחזל הזה, אלא זה הרבה יותר עמוק מזה. יש לנו ניצוצות אלוקות לברר בכל העולם. המטרה היא בעצם להעלות את כל העולם, ושכל העולם כולו יוכל להיות ארץ ישראל. אז אם אנחנו כולנו יושבים בארץ ישראל, אוסטרליה לא יכולה להפוך להיות ארץ ישראל, וגם לא הודו, וגם לא אנטארקטיקה. אבל אם עם ישראל מפוזר בכל מקום, אז כל מקום יכול להפוך להיות ארץ ישראל, מקום שהרצון להתחבר לחלק העליון הזה שבתוכנו, של ישראל, בניגוד ליעקב, החיבור הזה לקדוש ברוך הוא, היכולת לגור במקום ולהגיד, כאן אני רוצה את הקדוש ברוך הוא, זה מה שמברר את המקום. אז גם היום אצלנו, לכל אחת יש את החושך שלה, לכל אחת יש את ההתמודדות שלה, לכל אחת יש את המקום שלה, את הגלות, והגלות היא כואבת והיא קשה. וגם אם הגלות נמצאת לנו רק בראש, היא עדיין קשה וכואבת. היא לא פשוטה בכלל, ולאף אחד לא קל לצאת מהגלות. נכון. אז אולי נורא קל לי לראות איך בשנייה את יוצאת מהגלות שלך, מה את עושה מזה עניין. אבל זאת הסיבה שזה לא הגלות שלי. כי הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו שותפים בבריאה, הוא רוצה אותנו שותפים באהבת הגאולה, הוא רוצה שאנחנו נהיה כאן אקטיביים. אז הוא מאתגר אותי במקום שלי. כי אם זה כל כך פשוט לי, אז זה לא שלי. אז אני לא שותפה כאן לעסק הזה של להביא את הגאולה.
כל מה שאנחנו חווים ומרגישים, הקדוש ברוך הוא עושה את הנחסים. כאילו, לפי הדברים האלו. זאת אומרת, כל הקושי והניסיונות, זה בעצם חסד.
כי?
כי אם זה היה לי כך, אז...
כדי
שנרגיש את הגלות.
זה כדי שנצליח להתגבר. זה כדי שנתגבר עליה. נכון.
אז הוא עושה לנו טובה.
כן. קשה להגיד את זה, אבל כן. כן.
תודה רבה.
לא, זה באמת קשה להגיד את זה, אבל כן, בסופו של דבר, זאת האמת. אז אנחנו נתחיל כאן עם המאמר של האדמו"ר הזקן.
אפשר להקדיש את השיעור, גם עכשיו קצת שמעתי את יש ערב הזכרה של אהוביה סנדק, אותו אדם שנהרג בידי, אז אהוביה בן הילד, מכירה את המשפחה.
מה השם של אבא?
אברהם. כן, אהוביה בן אברהם. יש לנו, יש לנו זה גם הזכרה של הסבא רבא שלי. לא צריכים לזכר מה השם של הסבא הקודם.
של האבא שלו.
אז זה רב משה לוי. והיום זה גם רבי נתן.
זה לא ידעתי. וואו.
ואם אפשר גם בשבילי לרגל יום הולדתי.
היום?
היום?
יו טבת או טטלת? איזה יופי. שיהיה באמת מזל טוב, שתהיה שנת הצלחה. ואם כבר הזכרתי יום הולדת, אז אני אקח את הבמה הזאת, להגיד אחד ממנהגי יום הולדת זה ללמוד את הפרק, תהילים מחדש. ויש לא פעם כאלה שקצת מסתבכות עם זה. זה נראה לפעמים קצת מורכב, או אחר, או לא כל כך ברור. ללמוד פרק תהילים. אמא שלי מהאנשים שאוהבים, כן, פרק החדש. אמא שלי מהאנשים שמאוד אוהבים ללמוד תנ"ך בנפשה, היא אוהבת ללמוד בכלל. ומי שרוצה, היא בהתראה מראש כמובן, יכולה להכין לך את הפרק שלך. עם הסברים וביאורים וכאילו איזשהו תרגום, תיווך כזה, של מה שמופיע בספרים על הספר. אז מי שבעניין, אפשרי לגמרי. דברו איתי ואני אעביר פרטים.
למה אני מולדת
מפרות? כאן מהסיבה, שכחתי
את הסיבה של
הרבי. את זוכרת? לא. כן, אנחנו נתחיל. רק עוד בקשה שקיבלתי להזכיר. את דר אדווה בת אדריאן ללידה קלה וניסית. תינוק בריא ואימא בריאה. שמה, הסתבכה היום חזק. אז זהו.
שיהיה...
אמן. ואנחנו נתחיל כאן עם פרשת ויחי. פרשת ויחי בעצם סיכום גם של חומש בראשית וסיכום חייו של יעקב אבינו. אחד הדברים המרכזיים שיש לנו כאן בפרשה זה בעצם הברכות שיעקב אבינו נותן לילדים שלו ולנכדים לפני אותו. אז אחד הפסוקים בעצם הוא מתייחס לכל אחד מהשבטים בנפרד, כשמכיוון שהשבטים הם בעצם הבסיס של עם ישראל, אז הברכה היא לא רק ברכה לאדם הספציפי, אלא באמת גם לשבט כולו, ובתוכנו יש משהו מכל אחד מהשבטים. יהודה אתה יודוך אחיך, הוא אומר. הנה יהודה נקרא על שם הפעם עודה, והוא בחינת הודיה, שבכללות נשמות ישראל מודים אנחנו לך, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים. אלא שלמטה, לפי שהוא תחת הזמן, נקרא הפעם עודה, שלא כל העיתים שוות. אבל למעלה במקור חוצב נשמותיהם, הוא למעלה מן הזמן, ושם נקרא יהודה, כי היוד מורה על ההווה, כמו ככה יעשה איוב. ויהיה פירוש המילה כמו יודע בתוספת ה, יהודה. יהודה, נכתב יהודה בסגול, תחת הדלת, יהודה, זה בנביא. ועניין הפעם עודה, היינו אחר לידה והתגלות בחינת ראובן ושמעון ולוי, שהם הם הגורמים לבחינת הודיה זו. אז הפסוק יהודה אתה ידוך אחיך, זה הפסוק שמופיע לנו כאן בפרשה. יהודה, ומעניין לראות שאנחנו גם נקראים יהודים, גם אנחנו לא משבט יהודה. יהודה, למה הוא נקרא יהודה? לאן נותנת לו את השם יהודה? למה? הפעם עודה את השם. מה הפירוש הפשוט? מה זה אומר הפעם עודה את השם? היא ידעה שיהיו 12 שבטים, והיא אומרת עכשיו, יש לי את הבן הרביעי ליעקב אבינו, אז אני יודעת, קיבלתי לפחות את החלק שלי. כי אנחנו 4 אמהות, אז קיבלתי יותר מהחלק שלי. אנחנו 4 אמהות, ולי יש 4 בנים, קיבלתי יותר מהחלק שלי. תודה. הפעם עודה את השם. אומר לנו רבי, מה זה יהודה? יהודה זה מלשון, זה המקום הזה של להודות. להודות לא במובן של תודה, אלא במובן של להסכים. ויש כאן איזושהי קנייה ביכולת להודות שמישהו אחר צדק. יש כאן איזשהו ביטול. להודות בזה שמישהו גדול ממני קיים. אז באופן כללי, הנשמות שלנו, הם במצב קבוע של הודעה, של ביטוי מול הקדוש ברוך הוא. זה המצב שלהם. זה הסטנדרט, זה מה שיש. אבל מה קורה כשהנשמה היא בתוך הגוף? אנחנו לא ממש כולנו בשגרה, בכל הזמן, בפשוט, בהודעה הזאת. בהסכמה הזאת, באמירה הכל כך ספונטנית ופשוטה, שאין עוד מלבדו, וברור שאנחנו מכירים במציאות שלו ובפועל שלו כאן בחיים שלנו. ולכן כאן בעולם הזה, זה הפעם עודה את השם. כלומר, זה לא כל הזמן. אלא יש לנו הבזקים שבהם פתאום אנחנו מתעוררים בתחושת הודעה. או הודעה. עכשיו, הפעם עודה את השם, זאת הסיבה שיהודה נקרא ליהודה, אבל הוא לא הראשון שנולד. כלומר, אנחנו לא מתחילים עם ההודעה הזאת, עם ההודעה הזו בקיומו של הקדוש ברוך הוא בעולם ובחיים שלנו. אלא מי מגיע לפני יהודה? ראובן, שמעון, לוי, ורק אחר כך מגיעה אותה הודעה, אותה הסכמה לקבל את הקדוש ברוך הוא עלינו. אז בואו נראה את זה. וזהו ידוך אחיך. יהודה אתה ידוך אחיך. אז יהודה אתה אמרנו זו אותה הודעה. ידוך אחיך כי האחים ראובן שמעון ולוי יש שם משהו שקורה באינטראקציה הזו ביניהם, בסדר הזה ביניהם. ובוא נראה. ובאור עניין זה. הנה ראובן הוא על שם ראו בן. למה ראובן נקרא ראובן? רואים לאב שהוא בן. כלומר, ראובן נקרא על שם הראייה. בחינת ראייה. ובחינת ראייה זו היא הגורמת המשכת בחינת אהבה. כמו שכתוב, פני אריה אל הימין, אריה אותיות ראייה. וכן היה דגל מחנה ראובן, תימנה, כי עניין ראייה הוא עניין התקרבות דרך חיבה. כמו שכתוב, כבחורה בתאנה בראשיתה, ראיתי אבותיכם כולי. וזהו כי ראה השם. ראובן אמרנו, נקרא ראובן בגלל הראייה. ראייה זה אותיות אריה. במרכבה העליונה, איפה נמצא אריה? בצד ימין. כלומר, בצד ימין, בצד של החסד, בצד של גילוי אהבה, איך אנחנו יכולים למצוא בתוכנו את האהבה? שאנחנו רואים. אני לא יכולה לספר לעצמי שאני אוהבת אותך אם אני לא רואה אותך. אנחנו כולנו נופלים בזה. כולנו נופלים בזה. וברור שאנחנו אוהבים ויש את הזמנים שבהם אנחנו לא רואים ממטר, ואנחנו אפילו לא מוכנים להגיד שאנחנו לא רואים את הזולת. לא משנה כרגע אם זה ילד, אם זה אח, אם זה הורה, זה לא משנה מאיזה כיוון. אנחנו כולנו נופלים בזה, אבל הנקודה כאן היא, שאם אנחנו רוצים באמת לאהוב, אנחנו חייבים להצליח לראות. אנחנו רואים גם שראובן, המחנה במדבר, בסדר המחנות, הוא היה בצד דרום. שוב זה הצד של החסד. Okay, בצד דרום השמש מהירה יותר, וגילוי של החסד. אנשים חמים יותר, אוהבים יותר, מחבקים יותר. זה הכל קשור לאותו עניין. נכון. עכשיו, בסדר, יש לזה כמה צדדים, אבל יש שם גם את המקום הזה של החום. הם לא אנשים קרים. ויש לזה משקל, לטוב ולמוטב. כשראובן נולד, לאה אומרת, כי אתה יהבני אישי. עכשיו, כשנולדתי בן, נתתי לו בן, אז עכשיו הוא יאהב אותי. כלומר, שוב אנחנו חוזרים לאותו מקום, של הראייה והאהבה. ועניין המשכה זו, בכנסת ישראל, הוא בחינת להסתכלה ביקרא דמלכה, לעורר את האהבה עד שתחפץ לדובקה בו יתברך. ועל דרך זה נתקנו פסוקי דזמרה ויוצר אור, קודם קריאת שמע. כדי שיבוא לי קיום ואהבת בקריאת שמע. אז מה זה אצלנו? האהבה היחידה שבאמת באמת קיימת, זה אהבה לקדוש ברוך הוא. כל מה שאנחנו מכירים כאן בעולם זה רק שיקוף או ביטוי או תוצאה. או מהצד השני, בריחה מהקדוש ברוך הוא. אז האהבה שלנו, אל הקדוש ברוך הוא, היא צריכה להתחיל קודם כל מראייה, מהתבוננות. ולכן יש לנו את פסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה, אנחנו מדברים על גדולת השם, על מה שאנחנו יכולים לראות בו. וההתבוננות שלנו במה שאנחנו יכולים לראות בו, זה ההכנה, וזה חייב לראות דווקא לפני קריאת שמע. כי מה יש לנו בקריאת שמע? כבר את האהבה בעצמה, ואהבת את השם אלוקיך. כי עיקר הכוונה בסיפור שבחו של מקום הוא, כי לא די בידיעה לבדה, לפי שהיא בחינת העלם, ואפילו גן והאפום מחתרת וכו'. ולא יבוא לקיום ואהבת כי אם כשיצא מהעלם אל הגילוי, ומבחינת ידיעה לבחינת ראייה ממש, שהוא בחינת גילוי להסתק לדווקא. והיינו, על ידי שירבה לספר בשבחה ויתברך, ולהעמיק דעתו איך שמלכותך מלכות כל עולמים. אלף אלפים וריבו רבבן כולי, והוא לבדו יתברך, הוא יחיד ומיוחד כמו קודם שנברא העולם, כמאמר יחיד חיי העולמים מלך כולי. והמיתות שם יחיד הוא שהוא לבדו, ועניין אחד הוא שנמשך בחינת א' בח' וד' שהם זין רקיעים בארץ כולי, שיהיו בטלים לייחודו יתברך, שהחיות של שמיים וארץ עולה ונכלל במקורו, וכך עולה אפילו החיות של הרוחניות, כמו שכתוב, לך שם הגדולה חולה. ורק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שלהיות עולמות נפרדים, הם רק מבחינת מלכותו יתברך. וכשיעריך בעניין זה בעומק בינתו, בבחינת גילוי במוחו, ולא בידיעה לבדה, אזי מוליד מזה אהבה בהתגלות ליבו, להיות נחשפה וגם קלטה נפשי בגומר. ויבוא לקיום, ואהבת את השם אלוקיך ממש, דהיינו לדובקה בו בין סוף ברוך הוא ממש, כמו שכתוב, מילי בשמיים קרוב. סבור לנו, אדמור הזה כן. כשאנחנו מדברים, בואו נחזור רגע אלינו, במערכות יחסים שלנו, כי כאן זה נורא נורא ברור לנו. אז, אמא שלי מאוד מאוד אוהבת אותי, אין לה אופציה אחרת, והיא גם יכולה להגיד לי שהיא אוהבת אותי, אבל כל פעם שאני חוזרת הביתה, היא מציעה לי את האוכל שאני ממש לא אוהבת. והיא מסבירה לי שהכינה לי במיוחד את מה שממש לא מדבר אליי. מה קורה שם? בלשון של החסידות, זאת אהבה שנמצאת במקיף. זה בדיוק כמו אותו גנב שמבקש מהקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא בגניבה. כמה פעמים אנחנו מבקשות סייעתא דשמיא בגניבה? אז אנחנו לא כאלה גסי רוח, אנחנו לא באמת יכולים לשדוד בנק, או לדעת איך פורצים מנעול, אולי גם בגלל שאנחנו קצת פחדנים, אבל אנחנו אולי לא עושים את זה שם, אבל כמה פעמים אנחנו מבקשים עזרה בלעגל פינות. איך קורה הדבר הזה? איך יכול להיות שאני יכולה לבקש עזרה מהקדוש ברוך הוא, משהו שהוא לא רוצה? איך זה קורה? כי אני לא רואה. אני לא רואה אותו. אני כבר מכירה, אני יודעת, יאללה, בסדר, הבנו. אוקיי, נקסט. ואם אני לא רואה, אז אני לא צריכה לעשות האחד ועוד אחד. עכשיו, אם תעצבי אותי שנייה אחת, ותאמתי אותי רגע, מול לראות אותו, אני מיד אבין שזה לא לעניין. ואז ההתמודדות היא אחרת. אבל אנחנו פשוט לא רואים אותו. אנחנו באמת לא רואים אותו. ואז הוא אמור להיות הספק צרכים שלנו, והכספומט. וכאילו, רגע, עשיתי איתך דיל, איך זה שאתה לא עומד בהסכם.
תמיד הוא יהיה, הספורט תמיד הוא יהיה, אני מתבקשי.
השאלה היא, שנייה, השאלה היא אם הוא על תקן כספומט, או שהוא על תקן האבא הכל יכול, או אם תרצי הבן זוג הכל יכול, אוקיי? העשיר והרגיש והחכם וכל מה שתוכל לדעת עליו. ואת אומרת, הקשר איתך הכל חשוב לי, שמה שאני, מה שבאמת חשוב לי, אני רוצה שזה יגיע דווקא ממך. אם הקשר שלי איתך נורא חשוב לי, אוקיי? ואת אלופה מלהכין עוגות, ולבן שלי יש יום הולדת עוד שבועיים. אז אני אגיד לך, אני לא אספר לך בכלל שיש לו יום הולדת, ואני אלך אליה ואני אגיד לה, תכיני לי עוגה, או שאני, למה אני אבקש ממך?
הקשר שלנו.
כי אני אוהבת אותך, ואני אומרת, אם כבר, כאילו בואי, תכיני את. את תשימי שם את כל הלב שלך ואת הנשמה, כאילו.
כי את יודעת שאת יכולה לסמוך.
את מבינה את ההבדל?
כן.
זאת אומרת, יכול להיות שאני מתייחסת אלייך ואת לא מעניינת אותי בכלל, ופשוט את נורא מוכשרת ויש לך מלא דברים שאת יכולה לפתור לי בחיים, אז אני שומרת איתך על קשר אינטרסנטי לחלוטין. ויכול להיות שאני כל כך אוהבת אותך, שכשמשהו חסר לי, אני אומרת, רגע, דבר ראשון אני רוצה לראות, אם את יכולה לתת לי, כי אני כל כך אוהבת אותך. עכשיו, אנחנו פחות נמצא את זה בין חברות, אבל בין הורים לילדים אנחנו יכולים לראות את זה נורא נורא חזק, שיש דברים מסוימים שאנחנו רוצים דווקא מההורים שלנו. אנחנו יכולים להסתדר גם בלי זה, אנחנו יכולים למצוא פתרונות אחרים, אבל יש בנו עדיין את הילד הזה שרוצה שדווקא ההורים שלנו יהיו שם. ולמי שזכתה ויש לה ילדים, אז אנחנו באותו מקום, יש דברים שאת רוצה שדווקא הילד שלך יעשה. כאילו את יכולה לעשות לבד, באמת, הוא לא פותר לך שום דבר. אבל אין תחליף לדרך העקומה שבה הוא יעשה את הדבר הזה. וזה כאילו יעזור לך. בסדר? זה ההבדל. אז ברור שהוא, הקדוש ברוך הוא זן מפרנס לכל, ואין אף אחד שיכול לתת שום דבר, בשום צורה, בלי הקדוש ברוך הוא. אבל אני מסתכלת עליו כאל כספומט, יש פה קיר, שאני יכולה ללחוץ את הקוד הסודי ואני מקבלת, ואם לא, אז משהו פה לא תקין וצריך לתקן אותו. או שאני כל כך אוהבת אותו, ואני כל כך מכבדת, ומוקירה ומעריכה, שאני אומרת לו, תקשיב, אני באמת לא רוצה להרגיש שמישהו אחר נותן לי משהו בחיים. אז כדי לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אנחנו חייבים קודם כל לראות אותו, להתבונן. וההתבוננות שיכולה להיות לנו, זה במעט שאנחנו פוגשים. אנחנו לא יכולים באמת להתבונן בו בעצמו. אז זה מתחיל מפסוקי די זמרה, אני מדבר רגע על הטבע, על מה שכן יש פה. ולהתבונן בכמה הקדוש ברוך הוא אינסופי, וכמה הטבע הזה הוא כלום. כל העולם כולו, כל מה שאנחנו יודעים, הוא כלום ביחס לקדוש ברוך הוא. כמה הוא אדיר ונשגב הרבה יותר מזה. אלא מה? שכדי לתקשר איתנו, הוא יורד בעולמות. אז זה מתחיל עם שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. האחד, כמו שאנחנו יודעים בהלכה הפשוטה, זה לכוון שהקדוש ברוך הוא אותו אחד שנמצא בשבעה רקיעים ובארץ, ובארבע רוחות השמיים. ואחר כך אנחנו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כדי לתקשר איתנו, כדי לפתוח לנו פתח, הוא צריך לרדת מספירת המלכות שלו. ספירת המלכות שלו, שהיא הספירה הכי הכי נמורה, היא מתחילה טיפה להנגיש לנו באיזושהי וריאציה או באיזושהי דרך, לתת לנו לפתוח לנו צוהר כדי להצליח לתקשר איתו. וההתבוננות הזאת היא קריטית. היא קריטית אם אנחנו רוצים באמת להרגיש את הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו. כי אם לא נתבונן, אנחנו לא נצליח להרגיש אותו, אנחנו לא נצליח לפתוח עליו את הלב. והנה כתיב, בכל לבבך, ואמרו רז"ל בשני יצריך, דהיינו, שתהיה אהבה בבחינת בעל תשובה. כי התשובה אינו דווקא במי שיש בידו עבירות חס ושלום, אלא אפילו בכל אדם. כי עניין תשובה הוא להשיב את הנשמה למקורה ושורשה, שהייתה כלולה במעצילה ברוך הוא, וצרורה בצרור החיים, את השם ממש, וירדה ממקום כבודה, ונתלבשה בעולם הזה הגשמי, שאפילו כל השגות הרוחניים שמשגת בהתלבשותה בתוך הגוף, הם נופלים תחת בחינת זמן ומקום. וצריך להשיבה על ידי ויצקו אל השם בצר להם, כי צר לו המקום, שהוא בחינת מיצר וגבול, ועל זה נאמר שרוציתי אתכם מארץ מצרים, מבחינת מיצר וכולי, שעל ידי המרירות אשר יהיה לו על ההיפוך, תגדל אהבה להשם ביתר סט, להתקלל באור אינסוף ברוך הוא, כי יתרון האור הבא מן החושך. ועל זה אמרו רז"ל, במקום שבעלי תשובה אחולי. וכדאית בזוהר, דמשכין להם בחילה יתיר, להיות גילוי אור אינסוף ברוך הוא ממש על נפשו, עד שגם חיות הגוף ונפש הבהמית וכוחותיהם, יתהפכו וישובו אל השם, ויתהפך חשוך עלי נאורה. וזהו, כי ראה השם בעוניי. פירוש, שעל ידי עוניי ומרודי, הוא מרירות הנפש, שבהתערות הדלתתה נמשך להיות התערות הדלעילה, וחמיים הפנים כולי. יתרון האור, בבחינת ראייה מלמעלה למטה, כי יאבני בבחינת אישי, דהיינו כמו שכתוב, ביום ההוא תקראי לאישי. ופירוש אישי, אש שלי, ממש. והיינו התשוקה שממטה למעלה, בחינת ואל אישך תשוקתך, שהוא האש שלי, תהיה בבחינת התקללות באור אינסוף ברוך הוא ממש. עד שהוא יהיה אישי, אש שלי, ממש, כי וימינו תחבקני, בבחינת חיבוק והתקללות להיות גילוי אור אינסוף ברוך הוא ממש על נפשו, על נפשי בתשוקה זו. אז היה קטע קצת ארוך, אבל בוא נראה מה הוא מביא כאן. אז אנחנו אומרים, אמרנו, אחרי ההתבוננות הזאת בגדולת השם, אז אנחנו אומרים, שמע ישראל השם מכן הוא השם אחד, והשאלה טובה, זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה להבין, שוב, אותה התבוננות של להגיד, רגע, הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו כל כך כדי לפתוח לי איזשהו צוהר, איזשהו קצה, שאנחנו נוכל לעלות אליו. ואז אנחנו מגיעים לבאהבת. אז הלב יכול לאהוב. עכשיו, מה קורה כשהלב אוהב? אז הפסוק אומר לנו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. מה זה בכל לבבך? בשני יצר אחד. גם מיצר טוב וגם מיצר רע. מה העניין של היצר טוב ויצר רע? למה? מה קרה? אז הסיבה שאנחנו צריכים גם את היצר הטוב וגם את היצר הרע, זה כי אנחנו כאן כדי לעשות תשובה. ותשובה זה לא שאלה של אם עברתי עבירות או לא. יום כיפור זה יום של תשובה, וגם הצדיק הכי גדול, הוא צם ביום כיפור. מה הוא צם ביום כיפור? זה יום של תשובה. אוקיי? הנקודה היא בדיוק, שהנשמה הייתה כולה באלוקות, ומהרגע שהנשמה נכנסת לגוף, היא כבר נמצאת במושגים הכי רחוקים שאני צריך להגיע אליהם, ההשגות הכי גבוהות שאני צריך להגיע אליהם, הן מוגדרות מעצם היותנו כאן בעולם הזה, בתנאים של זמן ומקום. זמן ומקום זה ההגדרה של עולם. עולם הוא מעלים, הוא מסתיר. כלומר, הכי רחוק שאני אצליח להשיג את הקדוש ברוך הוא כאן, אני בפער מטורף ממה שהנשמה הייתה לפני כן, כשהיא לא הייתה מוגבלת בעולם הזה. אז מה הפתרון? אז מה עושים? אז זו אותה התבוננות שקודם כל מעמידה אותנו במקום של לשים לב, של להבין שיש פה פער מאוד מאוד גדול, שהכי רחוק שאני יכולה להגיע זה עדיין מאוד מאוד רחוק מהקדוש ברוך. ואז לצעוק אל הקדוש ברוך הוא, להיות ממש בחשבון נפש ולכאוב את המרחק הזה מהקדוש ברוך הוא. יש משהו שמטריד אותי בחיים, ואני יכולה להיות עסוקה בזה שאם זה מטריד אותי, אז הדבר, הפרט הזה חסר לי. ואני יכולה לעצור רגע ולהגיד, זה מטריד אותי, כי הקדוש ברוך הוא כל כך מסתתר, אני כל כך רחוקה מהקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שזה יכול לנהל אותי, וזה יכול להטריד אותי. וזה עולם אחר לגמרי. יש פרט מסוים שמטריד אותי בחיים, אוקיי? אדם שצריך בריאות, אוקיי? היה יום פרסם על ילד, ילד בן 6, שנפטר. אוקיי? זו טרגדיה בלתי נתפסת. עכשיו, אני יכולה להיכנס לאיזה סרט שזה מנהל אותי, כי זו טרגדיה אמיתית, אוקיי? ואם אני שייכת לצד מסוים של המפה, אני גם יכולה לפתוח פה באין ספור הסברים ועזרות ועניינים של מה קרה לפני ומאיפה המוות הזה הגיע. ואני יכולה לעצור רגע ולהגיד, ריבונו של עולם, ילד הזה נפטר, מה זה אומר? זה אומר שהנשמה שלו השתחררה מהכבלים של הגוף. הנשמה שלו עכשיו בעולם האמת. אין יותר טוב ממה שיכול להיות לה. הנשמה לא רוצה להישאר בגוף. היא טוב לה הנשמה. עכשיו אני במקום כל כך... אני במקום כל כך מוגבל, כל כך שבוי בתוך העולם הזה, כל כך מקבל את התפיסה התרבותית, החברתית, או לא משנה מה, שהדבר הזה מנהל אותי, ואני כל היום תפוסה סביב זה. איך יכול להיות שאני כל כך רחוקה מהקדוש ברוך הוא? כאילו הקדוש ברוך הוא כל כך מסתתר פה בעולם, שדבר כזה יכול לנהל אותי, ולנהל לי את כל היום. הכאב הוא משהו אחר לגמרי. עכשיו, אם כואב לי על ההורים, אז מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם זה? אני באה אליהם ומחבקת אותם, מסתכלת מהם בעיניים ואומרת, כואב, אני כאן איתכם. אני עושה עם זה משהו עם הכאב הזה, או שאני פשוט נותנת להם אותי וזהו. עכשיו, זו דוגמה שהיא רגישה, כי אנחנו מדברים על אנשים אחרים. יש הבדל מאוד גדול, אנחנו מדברים על אנשים אחרים או על עצמנו. אבל הרעיון הוא אותו רעיון. מה מנהל אותי פה? מה כואב לי באמת? כואב לי שהקדוש ברוך הוא כל כך מסתתר, שיכולה להיות פה גלות, או שכואב לי הגלות בעצמה. הביטוי של הגלות. שזה יכול להיות חשבון הבן, זה יכול להיות בריאות, זה יכול להיות חיים, זה יכול להיות זוגיות, זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות ילדים, זה יכול להיות... היצר ברוך השם יש לו הרבה מאוד מקומות. עכשיו, בכל המקומות האלה, הקדוש ברוך הוא בעצם יכול לבוא לידי ביטוי, הוא יכול להתגלות דרכם. וכשיש הסתר פנים, אז הוא לא מתגלה באחד מהם או ביותר מאחד מהם. אבל אנחנו קוראים לזה הסתר פנים של הקדוש ברוך הוא, או שאנחנו שבועים בתוך הכאב שלי כתוצאה מאותו הסתר פנים. אז ההתבוננות הזאת, החשבון נפש הזה, המרירות הזאת, על, על, על עומק הבור שבו אנחנו נמצאים, אנחנו, זה, הפער הוא כל כך, כל כך, כל כך גדול, הקדוש ברוך הוא כל כך אינסופי. זה כמו שאמרת לפני כן, שבעצם הוא עושה לנו טובה עם הגלות. וכמה קשה לנו להגיד כן. עכשיו, זו משוואה לוגית, פשוטה. אבל למה כל כך קשה לנו להגיד כן? כי אנחנו כל כך מנועלים מהגלות הזאת, ואנחנו כל כך כאילו שבועים בה, ואנחנו כל כך חווים אותה וכואבים אותה. אבל זה כזה אבסורד מטורף. זה הרבה פחות, זה אבסורד הרבה יותר גדול, מזה שילד בן 3 יבוא ויגיד לך, שהעובדה שיש לו צ'ק של 1,000,000 שקל ביד, לא שווה בגלל שלאח שלו יש 5 מטבעות מוצצים. כאילו, אנחנו בוכים, אנחנו כואבים, הדברים שהם הם, הם, הם אפילו הרבה פחות מזה, במציאות האבסולוטית. אבל לנו זה כואב, כי קודם כל זה קורה, כי יש הסתר פנים, וזה כואב לנו כי יש הסתר פנים. ואז השאלה, איפה אנחנו מונחים? איך אנחנו קוראים לכאב הזה? אנחנו כואבים את הסתר פנים, או שאנחנו כואבים את הגלות בעצמה? Okay? זה כמו אמא שיכולה להגיד, הילד שלי כל הזמן מעצבן אותי, כי הוא כל פעם זורק את הבגדים בסלון, ויכולה מצד אחר להגיד, למה אני הורסת לו את כל החיים, כי הוא זרק את הבגדים בסלון? כאילו, בסדר, זה צריך להיות אחרת, אבל למה אני מאבדת את זה מול זה? זה קצת דומה בהיבט הזה. אז אומר לנו אדמור הזה, כן, מה קורה כשאנחנו עושים את ההתבוננות הזאת? כשאנחנו נכנסים לתוך זה, ואנחנו שואלים, באמת כואבים את ההסתר פנים שיש פה, השלב הבא זה, כמו שלאה אומרת, היא קוראת לראובן, ראובן, ראובן, זה רש"י מביא, אבל הפסוק אומר, כי יהבני אישי. אחרי שאנחנו, בעבודה הזו, עם הפוקוס הפנימי הזה, של הכאב על עצם הגלות, של הקדוש ברוך הוא, למה אתה מסתתר, אנחנו רוצים אותך, וכל הדברים האחרים הם, הם, הם באמת פחות, כואב לנו שהם כואבים לנו. אחרי ההתבוננות באחדות השם, בקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא, ברצון הזה להתאחד איתו, אז כי יהבני אישי. אז יש את התגובה, מי זה האישי הזה? זה הקדוש ברוך הוא. אבל איך אנחנו קוראים לו? אישי, זה האש שלי. הוא בעצם מדליק אצלי את האש הזו של האהבה אליו. כלומר, השלב הראשון זה ההתבוננות במציאות, השלב השני זה ההתבוננות על המרחק שלנו ממנו, ואז הוא בעצם בא ומראה לנו את אותה אהבה מלמעלה, למטה, הוא נותן לנו את זה במתנה, ואז הוא הופך להיות האש שלי. אבל אנחנו נראות את זה בחיים. מה קורה אחרי שלמדת משהו, אחרי שהיית באיזושהי ישרה, עברת איזשהו משהו, האש בפנים נדלקת. וזה מתנה, זה מה שהוא נותן לנו. אנחנו לא... אנחנו נעשות העבודה, אבל שזה נדלק, זה משהו אחר. ואז, בעצם, כמו שאומר כאן, אדמור זקן בסיום הקטע, אז אני אקרא את זה שוב, הוא פירוש אישי אש שלי ממש, והיינו התשוקה שממטה למעלה, בחינת ואל אישך תשוקתך, שהוא האש שלי תהיה בבחינת התקללות באור אינסוף ברוך הוא ממש. מה האש שלי? מה הדבר שהכי מניע אותי, הדרייב האמיתי שלי, מה מדליק אותי? זה הרצון הזה להתקלל בקדוש ברוך הוא. עד שהוא יהיה אישי, אש שלי ממש, כי וימינו תחבקני, בבחינת חיבוק. והתקללות, להיות גילוי אור אינסוף ברוך הוא ממש על נפשי בתשוקה הזו. והנה, זהו עניין ראובן. אז אמרנו, זה הסיפור של ראובן, זה הראייה שמביאה לאהבה, ההתבוננות, וכל מה שאמרנו עד עכשיו. שהוא עניין בחינת פרשה ראשונה שבקריאת שמה, שהוא בחינת רצון. אז ראובן אמרנו זאת אהבה, וזאת הפרשה הראשונה של קריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך. ופרשה שנייה בקריאת שמע, היא בחינת שמעון. והיה עם שמוע, שמיעה, שמעון. והיה עם שמוע תשמעו, שהיא בחינת שוב. אהבה זה רצו. אנחנו רוצים לצאת החוצה, להתקלל בו. והיה עם שמוע הזה כבר מחזיר אותנו לקרקע. כי ראייה היא מקרוב, והיינו בחינת האהבה שמחמת הקירוב. אבל שמיעה היא מרחוק. והיא הגורמת בחינת יראה, כמו שכתוב, השם שמעתי שמעך יראתי, כי היראה היא באה מחמת בחינת הריחוק, הנמשך מבחינת שמאל דוחה.
זה גם ראייה. רק
ביראה. ראייה ויראה. ראייה ויראה זה אותם אותיות, אבל כאן מביא את זה בהיבטים אחרים, כי ראייה היא בעצם, כמו שאמרנו, זה מקום של קרבה. כדי להתקרב לך, אני צריכה לראות אותך. שמיעה זה מקום שהוא יותר רחוק. זה פחות קרוב. והיראה היא מגיעה דווקא מהצד שמאל, שמאל דוחה. ויראה, אנחנו לא מדברים פה על פחד, אנחנו מדברים פה הרבה יותר על יראת כבוד. אוקיי? אדם שיש לך מולו באמת יראת כבוד, נומי זה לראות אותו, לקרוב. בתנועה שונה. כי לפי שהוא דוחה הוא משפיל עצמו, לומר לנפשו, מי הוא אשר ערב ליבו לגשת כולי, אז הייתי פול עליו יראה ופחד בליבו, כמו שכתוב, וירם וינו ויעמדו מרחוק, שבשביל וינו שנפל עליהם אימה ופחד, ולפיכך ויעמדו מרחוק, בבחינת שמיעה. בחינה נמרץ לבך, שוב לאחד. אז מה זה השמאל דוחה הזאת? מי יוצר את השמאל דוחה הזה? האדם עם עצמו. זה לא חלילה שהקדוש ברוך הוא בא ופועל עלינו שמאל דוחה. זה לא העניין בכלל. זה האדם בעבודה. שמאל דוחה זה חלק מהעבודה שלנו. חלק מהעבודה שלנו זה להיות בתנועה הזאת של שמאל דוחה. של להגיד, אני יצור כל כך שפל. איך אני יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא? שהוא כל כך גדול. והמקום הזה בעצם מחזיר אותי לאיך אני יכולה כן להתקרב אליו במה שהוא נותן לי. מה הוא נותן לי? את המצוות. אז את זה אני יכולה לעשות. וזה התוכן של והיה עם שמוע. וזהו עניין פרשה שנייה שבקריאת שמע. שהוא בחינת יראה, כמו שכתוב, הישמרו לכם פן יפתחו לי. כל הפרשה השנייה בעצם תופסת אותנו מהמקום הזה של תיזהרו. תפתחו מספיק יראת כבוד כדי שלא תעזו. להתלכלך. וזה שכתוב, כי שמע השם, כי שנואה אנוכי. למה שמעון נקרא שמעון? לאה אומרת, כי שמע השם, כי שנואה אנוכי. בפירוש הפשוט, זאת אומרת בפסוקים, לאה בעצם אומרת, יעקב פחות אוהב אותי, עכשיו, כשיש לי שני בנים, הקדוש ברוך הוא בעצם שומע אותי, והוא סוג של כאילו מאלץ את יעקב להתקרב אליי. כי יש לו שני בנים ממני כבר. וכעניין נבזה בעיניו נמאס, דהיינו שעל ידי התערות הדלתתה, מה שנחשב בעיניו לסנועה, על ידי שמאל דוחה, נמשך להיות התערות הדלילה כי שמע השם, בחינת שמיעה מרחוק, כדי להמשיך בחינת יראה מלמעלה. אז הנקודה היא שכשאנחנו מרגישים בתוך הלב אהבה או יראה, זה מתנה מלמעלה, זה תוצאה. ולא בידיים שלנו, בידיים שלנו זה העבודה שיכולה להוביל לשם. אז אהבה, אמרנו, היא בעצם התוצאה של אותה התבוננות בגדולת השם, וברצון שלנו להתקלל בו. ויראה היא התוצאה של העבודה, של כמה אנחנו לא ראויים לזה. כמה אנחנו כך רחוקים, כן. כן. כמה אנחנו שפלים. יש איזשהו סיפור חסידי מאוד ארוך, שלא לא נספר כרגע את כולו, אבל הנקודה שלו, זה שהיה חסיד של אדמור הזקן, הוא היה בעצם ארץ ישראל, והוא הגיע לאדמור הזקן, וכשדיברו איתו, שאלו אותו משהו, אז הוא אמר, שהוא היה בארץ ישראל לפני שהוא היה חסיד, אז הוא כל הזמן היה שואל את עצמו, איך הקדוש ברוך הוא יצליח להכין לו גן עדן מספיק גדול? כי הוא בן אדם ממש טוב. ועכשיו, אחרי שהוא לומד מספיק זמן אצל אדמו"ר הזקן, הוא שואל את עצמו איך הקדוש ברוך הוא יכול בכלל לסבול אותו, ואיך יהיה לו גיהנום שתואם למי שהוא צריך להיות, למי שהוא היום. הוא אומר, התשובה היא אותה תשובה, שהקדוש ברוך הוא מספיק גדול, שהוא יצליח... גם בהתחלה הוא אמר שגן עדן, הקדוש ברוך הוא מספיק גדול, שהוא יוכל להכין לו גן עדן מספיק טוב, והיום הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מספיק גדול, שהוא יוכל למרק אותו ולסדר אותו בצורה מספיק טובה. הנקודה של שנואה אנוכי זה המקום של רגע להבין מי האויב שלי. והאויב שלי זה המקום שבו אני מתרחקת מהקדוש ברוך הוא. והנה, אחר קריאת שמה אומרים אמת ויציב. נכון? יש לנו שלוש פרשיות של קריאת שמה, ואז יש לנו אמת ויציב בשחרית. וכולי, ונחמד, ונעים, ונורא, וכולי. הדבר הזה עלינו. והיינו בחינת לוי. ילווה אישי אליי. בדיוק. והוא עניין ימינה ושמאלה, ובעיניי הוא כחלה. כי שמאלו תחת לראשי, בחינת שמאל דוחה. הוא שגורמת להיות נשיאות ראש וכולי, וימינו תחבקני, ימין מקרבת, התקנן כולי. ברגע שאנחנו מחבקים מישהו, אז היד מונחת, יד שמאל מונחת מתחת לראש שלו. אם אנחנו ימנים, אם אנחנו שמאליים, אז זה הפוך כנראה, לא בדקתי. אבל אם אנחנו ימנים, אז היד ימין תהיה איפשהו באמצע הגב, ויד שמאל תהיה באזור של העורף. Okay? עכשיו, מה קורה כשאני מניחה את יד שמאל שלי על העורף של אדם אחר? אני בעצם קובעת את הגובה של הראש. אני מחזיקה לו את הראש. כלומר, עצם זה שיש את יד שמאל שנמצאת שם, זה בדיוק מה שמאפשר לראש להתרומם. אם אני רוצה באמת להתרומם, אני חייבת להיות מסוגלת להיות עם השמאל דוחה כלפי עצמי. להבין איזה חלקים בתוכי הם המחבלים האמיתיים שלי. ובחינת ילווה אישי, היום, מה שאומרים באמת ויציב, הדבר הזה היא התורה, ששורשה מאוד נעלה, אלא שנתלבשה בדברים גשמיים. שלכן עם שאלה התורה למים שיורדים ממקום גבוה וכו'. וזאת ישיבה ליבו. אמת הוא שאין אני ראוי מצד עצמי לעלות ולהתקלל באור השם. ולהשיב את הנפש ממטה למעלה, ליחדה במעצילה ברוך הוא. כי מי יעלה באר השם כו'. אבל מכל מקום, הרי אור אין סוף ברוך הוא מצד עצמו ממילא. ומאליו נמשך גם למטה, ששורה הוא מתגלה בתורה. והרי מתגלה ייחוד זה העליון למטה כמו למעלה. והיא לזאת, על ידי עסק התורה יכול להמשיך אור אינסוף ברוך הוא ממש למטה על נפשו. וזהו ימרץ לבך, שוב לאחד, שגם למטה בבחינת שוב נמשך בחינת אחד, וזהו ילווה אישי אליי, שיורד ונמשך אור אינסוף ברוך הוא מלמעלה למטה. וזהו פירוש אמת ויציב חולי, שמעריכים לאשר ולקיים את הדבר הזה עלינו ועל אבותינו חולי, על הראשונים חולי. וממשיכים מלמעלה, אמת ויציב ונכון כולי, ונחמד ונעים כולי, להיות המשכת אור אינסוף ברוך הוא שורה ומתגלה באור התורה. אז מה זה הקטע של אמת ויציב? אמרנו מה זה ואהבת, מה זה שמה ואהבת, והיה עם שמה, מה זה אמת ויציב? אמת ויציב מספר לנו בעצם את הסיפור של לוי, יפעם ילווה אישי אליי. אז הייתי בהתבוננות של הרצון להתקלל בקדוש ברוך הוא, הייתי בהתבוננות של כמה אני לא ראויה לזה. עכשיו מה עושים? אז יש לנו עכשיו ממש סדרה, אמת ויציב ונכון וקיים וישב, אני אומר, אנחנו הולכים לכל האורך. אנחנו בעצם אומרים איך הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא זה שיכול לתת לי את התשובה. אני לא ראויה מצד עצמי. אני באמת לא ראויה מצד עצמי. אני שקועה במקום כל כך נמוך, כל כך נמוך. התפיסות הכי גבוהות שלי, הן לא מגרדות אפילו את הקרסוליים של האמת המוחלטת. כי אנחנו כל כך שבועים במטריקס הזה של העולם, של הטבע, של הזמן והמקום. אני לא יכולה לעשות עם זה שום דבר. אבל הקדוש ברוך הוא, הוא הרי כל כך נשגב, אמרנו, יותר גבוה מכל זה. אז הוא מתגלה למעלה כמו למטה. אין הבדל בשבילו. אם הוא מתגלה למעלה כמו למטה, ואין הבדל בשבילו, אז יש דרך שפה למטה, אני יכולה לדבר איתו. ומה זה הדרך הזאת? זה התורה. כי הוא הכניס את עצמו בתורה והוא נתן לי אותה. אז זאת הדרך שבה אני יכולה להתייחס אליו. ואנחנו חוזרים ממש ומפרדים שם. עלינו ועל אבותינו ועל הראשונים ועל האחרונים. ממש כאילו לכל הדורות, לכל החתך, לכל הצורות, מכל הכיוונים, כל הדרכים. הדרך שלנו באמת להתייצבות הזאת, כמו שאמרת, זה התורה. אך הנה, כל ג' בחינות הנעל עדיין הם בבחינת ממלא כולנו. עם מה פתחנו את המאמר? עם יהודה, נכון? ואמרנו, יהודה מגיע אחרי ראובן, שמעון ולוי. אז עכשיו דיברנו מה זה ראובן, מה זה שמעון ומה זה לוי. עכשיו אומר לנו אדמו"ר הזקן, בעצם גם ראובן, גם שמעון וגם לוי הם כולם בתוך הממלא כולנו. הם בתוך עולם המושגים שאני יכולה להשיג ולהרגיש ולהבין. שהם בחינת המשכות מאור אינסוף ברוך הוא לבחינת ממלא כולנו, שבחינת ראובן היא לעורר את האהבה, להיות נחשפה וגם גלתה כולי, ולהיות משתוקקת להתקלל ולהתייחד במעצילה ברוך הוא. מכלל שהיא עדיין אינה כלולה ומיוחדת באור אינסוף ברוך הוא הסובב כל עולמים. זאת אומרת, כל הכמיהה הזו להתקלל בקדוש ברוך הוא אומרת, אני עכשיו לא שם. ועל דרך זה שאר הבחינות, אלא שאין בחינת המשכות להיות ממלא כל עלמין. זאת אומרת, כל השיח הזה של העבודה שדיברנו עליו עד עכשיו, הוא בעצם הניסיון להמשיך את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם, בתוך המושגים וגדרי העולם, כי אנחנו כל כך בפנים. אבל בחינת יהודה, שהוא בחינת הודעה, הוא בחינת ביטול והתקללות באור אינסוף ברוך הוא, ממש. הסובב כל עלמין, והן הן בחינות השתחוואות שבתפילת 18, ולכן תפילה היא בלחש ובחשאי, בבחינת סובב כל עלמין, למעלה מעלה מבחינת השתלשלות, שאינה בגדר המשכה והשפעה כלל וכו', ואינה עולה בשם אהבה כלל, רק בחינת ביטול במציאות ממש לגמרי, והיינו בחינת השתפכות אל חי קוויה ממש, להיות כעין ואפס, ממש, שעל זה מרמז עניין ההשתחוואה, כמו שמשתחווה לפני המלך, שמבטל את עצמו, כולי. רק שכדי להיות בחינה זו, שהיא בחינת יהודה, בבחינת אתה, דהיינו להיות בגילוי, כאילו הוא נוכח, צריך להיות ידוך אחיך, שצריך להקדים תחילה בחינת ראובן, שמעון ולוי, שבהם ועל ידם יומשך הגילוי בחינת הודעה זו. כי בלי קדימת בחינת ראובן ושמעון ולוי, לא נמשך בחינת יהודה, שהוא בחינת ביטול והתקללות כולי, בחינת גילוי, אלא בבחינת העלם ומקיף. אז מה זה יהודה? אמרנו, ראובן, שמעון ולוי, זה הכל בכוחות הגלויים. מה זה יהודה? יהודה אמרנו, זה אותו ביטול.
שמעון
זה גם ביטול, אמרנו. סמוד, כן, אבל זה אחרת. כי שמעון מדבר על הסמוד דוחה, זאת אומרת, מתוך העולם שלי, מתוך המושגים שלי, כמה אני לא ראויה. נקודת המוצא היא אני.
יש כאן ישות.
יהודה, הוא מודה שיש להם משהו שהוא גדול ממנו. מי הנושא ומי הנשוא. יהודה בעצם בא ואומר, יש כאן משהו שהוא מעל. הוא מעל למי שאני, למה שאני, כלום. אני לא שם. והאמירה הזאת של יש כאן משהו מעל, היא בעצם האמירה שנוגעת לסובב כל עלמין. כי היא לא מתייחסת למה שאני יכול להבין, להשיג, להרגיש. אלא זאת ההגדרה שמעל. איפה אנחנו רואים את זה בתפילה? תפילת 18. תפילת 18, איך אנחנו מתפללים אותה? בשקט. גם השתחווה, מזכירת כאן, אבל בשקט. כי אין פה מקום של יותר מני הרבה ביטוי. זה לא. כל המקום שם הוא לעצור רגע ו... זהו, אתה עומד לפני המלך.
השקט שאחרי הסערה.
אבל שקט מאוד מאוד עמוק, זה לא השקט של השלווה, אבל כן, כן.
חלק מנגבי השתחווה, כמו שהמלך השתחווה במשך כל התפילה. אין לו זמנים
לסמל להשתחווה,
משתחווה במשך
כל התפילה. וואו, לא הכרתי, תודה. ולכן אי אפשר להתחיל תפילת 18 בלי קדימת פסוקי דזמרה ויוצר אור. כלומר, ההודעה הזו, היכולת להמשיך את האור הסובב, יכולת לגעת שם, יכולת להיות בביטול כל כך גבוה, חייבת לבוא רק אחרי ראובן, שמעון ולוי. אחרת זה לא זה. זה לא הגיע לשם. ולכן תפילת 18 היא דווקא אחרי פסוקי דזמרה ושמע ישראל. וגם בתפילה מקוצרת אנחנו לא נוותר על שמע ישראל. דיברנו על זה לפני כן, זה קשור ל... לא, בסדר. זה קשור להתבוננות מתוך העולם שמביאה לנו את האהבה. דיברנו על זה שאי אפשר לאהוב בלי לראות. ראובן זה הראייה שהיא מביאה לאהבה. פסוקי דזמרה זה ההתבוננות, הראייה שהתוצאה שלה היא בעצם אהבה. וזהו עניין טעון תחילתן בסופן. והנה, על ידי זה, אז הפסוק בפרשה שלנו אומר, יהודה אתה ידוך אחיך, ידך בעורף אויביך. אז כשאנחנו עושים את כל הסדר הזה של ראובן, שמעון, לוי, ואז יהודה, על ידי זה ידך בעורף אויביך. אויביך, מי האויב שלנו? הם ענייני העולם וצרכי הגוף הגשמי. כי אנחנו מוגבלים, אנחנו עייפים, הגוף שלנו צריך לישון. ובגלל שהגוף שלנו צריך לישון, זה פתאום נהל אותנו. וזה גם לחשבון דברים אחרים שאנחנו רוצים. זה גם גומר לנו, זה גזן סבלנות אולי מספר אחד, ושפיות, וכאילו מי צריך את זה? בוא לא נהיה תלויים כל כך בשינה, והכל יסתדר. אנחנו פנים לעבוד הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, גם הצרכים הפיזיים של הגוף אפילו, הם באיזושהי התנגשות מול היכולת להתקלל בקדוש ברוך הוא. הגם שאדם צריך להם, הקדוש ברוך הוא ברא אותם ככה שאנחנו צריכים אותם, מכל מקום צריכים להיות מבחינת עורף ולא פנים. איך אנחנו מתייחסים אליהם? אז אם זה הופך להיות הפנים, אז אנחנו בבעיה. ואם זה רק העורף, אז זה עומד בפרופורציה הנכונה. בחינת פנים היינו שעושה הדבר בלב ונפש. ובחינת עורף היינו בחינת אחוריים, כמעט דשדה בתר כתפי, בעל כוחו וכאילו כפאו וכו'. וידך הוא בעורף אויביך. אל תאמר ידך, אלא יודיך. כלומר יוד ברבים. והוא בחינת ידך ממש. כי ימינך פשוטה לקבל שווים, ובחינת ימין, וחסד שנתפשט למטה-מטה, וכעניין, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. כי הנה הירידה הגדולה הזאת, שהוא בבחינת אחוריים, הוא כאילו כפאו. מי גרם להמשיך את האדם להיות מוכרח לזה? למה בעצם אנחנו באמת תלויים בשינה? למה כל מי שזוכרת עכשיו שמחר צום, מנסה לשתות עוד כוס מים? למה אנחנו תלויים בדבר הזה? מאיפה זה הגיע? זה ודאי נעת השם. ומידו הייתה הזאת. זה הקדוש ברוך הוא. יצר אותנו יצורים שתלויים בשינה. ולמה הוא עשה את זה? כדי להתהפך חשוך על הנאורה. שיתפלל בכוח האכילה וכו'. וכיוצא בזה. רק שצריך שלא יימשך בבחינת פנימיות, אלא בבחינת עורף. ובחינת עורף זה יוכלל בבחינת ידיך, יודיך. אז הנקודה היא... נכון. אז הנקודה היא שהקדוש ברוך הוא שם אותנו כאן בעולם הזה, בעולם שהוא מוגבל, בתנאים שבהם אנחנו אכן מוגבלים בענייני העולם, למה? כדי שנוכל לתת להם את הפרופורציה האמיתית ולדעת שהם רק אמצעי. אז הרכב לא יכול לסתובב בלי שנתדלק אותו, אבל הדלק הוא לא מטרה. אז אנחנו לא הופכים את זה ליציאה שלמה, ולחגיגה של בואו נתדלק את הרכב. אנחנו דואגים לתדלק את הרכב, אחרת הוא לא יכול לנסוע. אנחנו לא משלים את עצמנו שאם נסחב אותו, אז הוא יסתה איך שהוא בלי דלק. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לתדלק את זה, ואנחנו מכניסים את זה בסדר היום שלנו, ואם יש לנו נסיעה ארוכה, אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להכין את הקצף ואת הזמן, ולוודא שיש תחנת דלק במיקום נכון, כדי שנוכל לתדלק. אבל הדלק עם כל המשקל וכל הלוגיסטיקה, או התכנון הטכני שאנחנו צריכים כדי לוודא שנתדלק את הרכב, הוא לא הופך להיות העיקר של הטיול. הוא הופך להיות משהו שולי, שאנחנו לא יכולים בלעדיו, אז אנחנו מכניסים אותו, אבל עם הפרופורציה הנכונה. השינה והאוכל שלנו, והחברויות, והמצב הרגשי שלנו, הם דלק. הם דלק. אנחנו לא יכולים לתפקד בלי שינה, אנחנו לא יכולים לתפקד בלי אוכל, אנחנו לא יכולים לתפקד במצב רגשי ירוד מדי. אוקיי? אבל זה דלק. וכל כך מהר וכל כך בקלות, אנחנו הופכים את זה למטרה. שמעתי פעם שיחה, זה היה לפני שנים, אני אפילו לא זוכרת מי היו האנשים האלה, אבל השיחה איכשהו כן נחרטה לי. גם אנשים שישבו והם דיברו על הכיף הגדול הזה, של להיכנס עם פיג'אמה למיטה. כאילו, יש איזה קטע כזה של הפיג'אמה דווקא. כאילו, זה רק קטע של לישון, ההתארגנות, המקום הזה, המצב הזה, של להרגיש ככה בפיג'אמה במיטה. שאם אנחנו ניכנס לזה, אפשר נורא להבין כאילו את המקום הזה, אבל זה בדיוק זה. כשזה הופך להיות כיף בפני עצמו, אנחנו פספסנו, טיפה התבלבלנו. כי השינה היא כדי שנוכל לתפקד, היא לא עניין בפני עצמו. והוא בחינת ידיך, של מי היד הזאת? הוא בחינת ידך של יהודה חולי. לפוש הוא בחינת הודעה וביטול, בבחינת סובב כל עלמין, השווה ומשווה חולי. גם חושך לא יחשיך וככה שחק ההורה גשמית ורוחניות שווין. שהרי כולם בחוכמה עשית, שהחוכמה היא עשייה הגשמית. ואם כן, גם האכילה ושארי עניינים הגשמיים הם לפניו התברך כמו רוחניות. של חוכמה, מאחר שגם החוכמה היא גשמיות חולי. וזאת היא מעלת יהודה. יהודתה, היינו בחינת הודעה בגילוי שבתפילה, שתהיה ידך בעורף אויביך, בשעה שעוסק בעורף אויביך, ואזי חולפת ועוברת ממנו אהבה מכל מקום משם ראשים וכולי, היינו דווקא בבחינת עורף ולפנים. אז מה העניין של יהודה? איך יהודה יכול לעשות את זה? איך אנחנו יכולים להיות באמת במקום שבו ההתייחסות שלנו לגשמיות תופסת את הפרופורציה האמיתית? זה כשאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יותר גדול מהכל. כשאנחנו זוכרים שבשביל הקדוש ברוך הוא בעצמו, הכל בעצם הוא שווה ערך. אין הבדל בשבילו בין עולם האצילות לארוחת צהריים שלי. כי במקום הזה של הסובב הוא שווה ומשווה, קטן וגדול. כולם אותו דבר, כולם בחוכמה עשית. כולם, יש השוואה מוחלטת בין החוכמה לעשייה. עשייה הגשמי, שזה אבסורד מטורף. כי אנחנו נסיים כאן, ואז ניקח את הכוס שעומד פה על השולחן, כוס חד פעמית לפח. וזה נראה לנו עשייה כל כך טכנית ופשוטה ולא רלוונטית. ובמובן מסוים, הפעולה הזאת היא שוות ערך כמו עולם האצילות. איפה היא שוות ערך? בדרגה הזו של הקדוש ברוך הוא של הסובב. וכשאנחנו תופסים את הפרופורציה הנכונה, כשאנחנו מצליחים רגע לזכור את זה באמת, אז אנחנו לא מבטרים על הדלק בשום פנים ואופן, כי הרכב לא יכול לסתובב בלי דלק, אבל לרגע או לשנייה הדלק הזה לא מבלבל אותו. הדברים נהיים מאוד 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 ברורים. וכשיהודה, אותו מקום של הביטול, אותו מקום של ההודעה, באמת בקיום של הקדוש ברוך הוא כאן, הוא נמצא בגילוי בתפילה, תפילת 18 שלי נראית אחרת, אז אחרי התפילה אני אותו בן אדם, לא לגמרי, אבל אני חוזרת ואני נשאבת לעניינים של העולם הזה. אבל אם אני נשאבת למקום הזה, של העולם הזה, כשידך בעורף אויביך, זה לא מקבל את הפנימיות, זה מקבל את היחס של העורף, אז משהו מהאהבה הזו בתפילה עדיין הולך איתי. לא נשאר אותי, לא איבדתי אותו לגמרי. גם כשיש לי התעוררות, זה הולך איתי. זה בתנאי שאני מצליחה לתת את הפרופורציה הנכונה לגשמיות בחיים שלי. אך עיקר הגורם לכל מעלת בחינה זו להיות יהודה אתה, והגורם להיות ידוך אחיך, על זה נאמר, השתחוו לך בני אביך. כי הנה, ההשתחווה הוא בחינת המשכה, וזהו עניין ההשתחוואות ב-18, שהן המשכות. ובחינת אביך היינו בחינת כרחם אב על בנים, אבינו אב הרחמן, שרחמנות הוא בחינת אב, ותולדות הרחמנות הוא בחינת צדקה וחסד, להחיות רוח שפלים, שכל העושה חסד במידת הרחמים, לרחם על עניים ויתומים, הרי זה בבחינת בני אביך. גם בחינת אביך היא התורה דאורייתא, מחוכמה נפקא, שהוא בחינת אב, כמו שכתוב, שמע בני מוסר אביך, זו תורה שבכתב, וכולי, ובני אביך הם העוסקים בתורה, וזהו וישתחוו לך בני אביך, שבני אביך הם העוסקים בתורה ובגמילות חסדים. הם ישתחוו לך, וימשיכו אותך להיות נעוץ תחילתן בסופן, שהתורה והגמילות חסדים הם הנותנים כוח בנפש, לעורר את האהבה ויראה, עד שתהיה בחינת הודעה וביטול, ועל ידי כן ידוך אחיך להיות יהודה אתה, מה גורם לכל המקום הזה? מה בעצם מאפשר ליהודה להיות יהודה אצלנו בעבודה? זה השתחוו לך בני אביך. אז הפירוש הפשוט של הפסוק, של הברכה של יעקב ליהודה, זה בעצם שיהודה מקבל את המלכות. ולכן כולם השתחוו בעצם ליהודה, למלך. אבל אמרנו, אצלנו יהודה בעצם מספר לנו את הסיפור של ה-18, כשאנחנו משתחווים ב-18, אנחנו בעצם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו, כשאנחנו מורידים את עצמנו קצת, אז יש לו יותר מקום לבוא. בני אביך, אבא, זה המקום הזה של הרחמים. איך אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא בברכת קריאת שמע? אבינו אב הרחמן. אנחנו מבקשים את אותה המשכה של הרחמנים, של הרחמים. רחמנות. איך הרחמנות באה לידי ביטוי בפועל? איך ההמשכה שלה? צדקה. חסד. איזה חסד הקדוש ברוך הוא עושה איתנו? הוא מחיה את הנפש השפלה שלנו. כלומר, עכשיו, אז זה ביום אחד, שהבני אביך, זה באמת החסד והצדקה. הפירוש השני של בני אביך זה המקום של ללמוד תורה. אז אומר לנו אדמור זקן, הכלי באמת, הכלים כדי להחזיק את אותו ביטול, את אותה המשכה של האין סוף, של האור הסובב, אלינו, זה התורה וגמילות חסדים. השתחוו לך בני אמך. אם אנחנו רוצים לקבל את המשכה של יהודה, אנחנו צריכים להיות בני אביך. אנחנו צריכים להיות בעצם במקום של בני אביך. אנחנו צריכים ללמוד תורה ולתת צדקה. ואלו שני הכלים בעצם שמאפשרים לנו לקבל, להיות במקום הזה של יהודה ולקבל את ההמשכה האלוקית מלמעלה.
זה
לא מתקבל
לתורה.
זהו.
זה גם עכשיו
שיעור.
שיעור הזה גם עכשיו שיעור, אוקיי?
תורה אור, מה יותר תורה מזה?
אז איך אפשר להבין את ההמשך שמשתחווים בעצם גם ליוסף? בסוף כולם?
דיברנו על זה, דיברנו על זה בשיעורים קודמים של להשתחוות ליוסף, כי יש שלבים.
יוסף זה השתחווה יותר מהחנה?
לא, יוסף הוא בעצם מעולם האצילות, יהודה הוא מעולם הבריאה. אז כשאנחנו רוצים לרדת, כדי להוריד את הכל עד למטה, אנחנו צריכים לרדת בסולם.
אז יוסף יותר
גבוה. במובן מסוים, כן, כן. אז זה בעיה, כאילו, להגיד מי יותר גבוה, מי יותר גבוה, אנחנו... הנשמה של יוסף היא מעולם האצילות. שאר השבטים מעולם הבריאה. זאת אומרת, ברמה הזאת זה ככה. מבחינת העבודה, אז אתמול דיברנו על זה שהעבודה של יוסף זה יוסף לי בן אחר. זה היכולת לברר ולהעלות, להפוך את החושך לאור. דווקא בתוך מצרים לגדל ילדים ירי שמיים, כשהם לא מכירים בעצם אף אחד במשפחה. זה, כן. אז זהו, עד כאן להיום.